אז אנחנו לומדים היום תיקוני זוהר, תיקון סמך וב, או תיקונה שיטין ושיטה, שזה בארמית 66, שזה במספרים של אותיות סמך וב. אנחנו לא נלמד את כולו, אנחנו נדרג על ההתחלה, ואנחנו רק נגיד בכותרת, לא צריך הרבה הקדמות, שהתיקון הזה עוסק בנושא גדול מאוד, שזה, או יותר נכון, שני נושאים והיחס ביניהם. הנושא הראשון זה קבלה מעשית, והנושא השני זה ייחודים. למעשה, ככל שאני מבין, כל הייחודים שאחרי זה מלמד הארי הקדוש וכל מי שאחריו, מקורם בתיקון הזה. אפשר למצוא איזה אולי עוד מקורות, אבל כאן זה יהיה המקור העיקרי, ואנחנו נלמד את זה. אז אני מבקש מכם לפתוח בדף צד דיזיין בעמוד א' בתיקוני זוהר, למעלה בשורה השנייה יש אמר רבי שמעון בראשי תיבות, אמר רש, רואים? כולם רואים? אמר רבי שמעון ואילון, כן? רואים את זה או לא?
כן.
מצוין, אז אני מקריא. אמר רבי שמעון ואילון לעינון דמנחין להשתדלה באורייתא דהיתמר בה ולקח גם מעץ החיים ובפיקודין דילה דהינון איבא דהילנה דהיתמר בה ואכל וחי לעולם ואזוין בתר אלין דמפתלאון מסיטרה דנחש הקדמוני דאמרלון השתדלון במלאכיה דממן על כוכביה ושימשה וסיארה ועל אלין דממן על רוחין ושדין ומהווה כאלוהים יודעי טוב ורע ועלה יויתמר, כה אמר אדוני למזבחים, למקטרים, לכוכבים, למזלות, לשמש ולירח וכל צבא השמיים אשר לא ציוויתי. אז בואו נסביר עד כאן הקדמה קצרה. אומר רבי שמעון, אוי להם, לאלו שמניחים את העיסוק בתורה, ובמקום לעסוק בתורה, עוסקים במלאכים ושדים. בכוכבים, במזלות, ובעצם כל מה שאנחנו מכנים אותו תחת כותרת אחת של קבלה מעשית. כן, אז הוא אומר, אוי ואבוי להם, כל אלה שעוסקים בזה. למה? מה כל כך נורא בהם? אז בואו נראה מה האסון הגדול. אז האסון הגדול זה שאנשים שעוסקים בזה, הם בעצם אוכלים מעץ הדעת טוב ורע. כי נאמר, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. וקבלה מעשית זה טוב ורע. זה מערבב טוב ורע. אז אנחנו לא ניכנס עכשיו להסברים ארוכים מאוד מהי קבלה מעשית, ולו בגלל הסיבה שכבר למדנו בעבר מהי קבלה מעשית בעריכות גדולה, ודיברנו על זה, יש על זה שיעור, מי שרוצה מוזמן לצפות בו. אבל דבר אחד אנחנו כן נאמר על קבלה מעשית, שקבלה מעשית זה ערבוב של טוב ורע. כלומר, וזה דגש מאוד חשוב, כשאנחנו עובדים את השם יתברך, אנחנו פונים אל הטוב, נכון? הקדוש ברוך הוא, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. אבל כשאנחנו עוסקים בקבלה מעשית, אנחנו בעצם עוסקים בכוחות הרוחניים הנמוכים ביותר שנמצאים בעולם, ושם יש טוב ורע. כמו שיש בעולם עצמו, בעולם שלנו, המעשי, הממשי, יש טוב ורע. זאת אומרת, ככל שהרובד של המציאות יותר קרוב לרובד שלנו, יותר מעורבב בטוב ורע. ואכן אומר רבי שמעון, ותכף נראה מה הוא בדיוק מתכוון, הוא אומר, תדע לך שאם אתה עוסק בקבלה מעשית, אתה בעצם אוכל מעץ הדעת טוב ורע. זה מה שאתה עושה. כן? ואז הוא אומר, ובלעם, חייב הבעי, אב המשתדל, ודור אנוש, ודור המבול, ודור הפלגה. כן? זאת אומרת, כל בלעם, ודור אנוש, ודור המבוי, ודור הפלגה, הם עברו על זה שהם עסקו בקבלה מעשית, בכוכבים, במזלות, בשמש, בירח, בכל הכוחות, במלאכים, בשדים וכדומה. והקדוש ברוך הוא, אני אקרא כבר ישר בעברית, והקדוש ברוך הוא עקר אותם מהעולם, מהעולם הזה ומהעולם הבא. וזה מה שכתוב, כי ביום אוכלך ממנו, מות תמות. מה זה מות תמות? מות בעל מדן ותמות בעל מדעתה. תמות מות בעולם הזה ותמות בעולם הבא. כלומר, מי שעוסק באותם כוחות ושדים והשבעות, אין לו חלק לעולם הבא וגם לא בעולם הזה. עכשיו, זה יותר גרוע, וחוב הדע, החטא הזה, גרם לחורבן בית המקדש, ולגלות ישראל בין עובדי, בין עובדי כוכבים של העולם, בין אומות העולם, ונהרגו מהם. למה? כי כל אחד היה מזבח ומקטר, והיו יורדים חילות עליונים, וכשהיה הנביא מייסר אותם, אז מה כתוב? ולא שמעו לכל הנביא. זאת אומרת שהנביאים הוכיחו אותם לא לעסוק במלאכת השמיים, בכל העניינים האלה שבקבלה מעשית, הם לא הקשיבו לנביא. ואז הוא היה מייסר אותם. ומה הוא היה מייסר אותם? אז אומר רבי שמעון, היה אומר להם שיחזרו בתשובה. ואם לא, ועצר את השמיים ולא ימטר, והאדמה לא תיתן תבולה. כלומר, זה מעניין, זה לא פסוקים של נבואה, זה פסוקים של התורה, נכון? של קריאת שמע, פרשת והיה עם שמוע, שבעצם נאמר, נכון? אם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, וחרה אף אדוני בכם ועצר את השמיים, וזה למטר, ואדוני תתן תבולה, ואתם מהרה מעל הארץ הטובה, אשר אדוני נותן לכם. זאת אומרת, העונש הוא עונש קולקטיבי. על עיסוק במלאכת השמיים, בקבלה מעשית. מעניין מאוד שהרמב״ם, שכמובן לא הכיר את הספר הזוהר, בטח לא את תיקוני הזוהר, הוא מביא באחת האגרות שלו, אני לא זוכר איזה, שחורבן בית המקדש הראשון היה בגלל שעסקו במלאכת השמיים, באסטרולוגיות וכל מיני שטויות כאן. כן, שאפשר לתרגם אותם לקבלה מעשית. ופה זה מה שרבי שמעון אומר, אנחנו רצים על זה מהר, כי זה לא העיקר, אבל זה חשוב להכיר את זה, כן, והעם היה מזלזל בדברי הנביא, והיו אומרים, אנחנו נגיד לאלים שממונים על הגשם, למלאכים שממונים על הגשם, והם יורידו גשם. זאת אומרת, מה הבעיה בקבלה מעשית? פה עולה הבעיה הכי גדולה בקבלה מעשית, שמה קורה למקובל, המחשף, המיסטיקאי, מה שלא תרצו לקרוא לו, כשהוא עוסק בקבלה מעשית. בעצם מי עובד אצלו? הקדוש ברוך הוא, נכון? כי זאת אומרת, אם יש לי כוח על ידי קבלה מעשית להוריד גשם, אז מה השלב הבא שאני אגיד? אני אגיד למה אני צריך את הקדוש ברוך הוא. נכון? כמו שאמרתי פה כבר פעם, הפער בין מדע לקבלה מעשית הוא ממש ממש דק. כן, אין הרבה, אני יודע שיחסו עלייך, אני אומר את זה, בלה בלה בלה, אבל... אבל, מה?
ניוטון חשב.
ניוטון חשב ככה, נכון? אבל אני חושב ככה לחומרה, ניוטון חשב ככה לכולה. כלומר, אני, מה קורה, מה זה מדע? זה אומר, יש לי הסבר לתופעות, אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא בעולם, נכון? ומה אומר המאגיה? מה אומרת המאגיה? שקבלה מעשית דומה מאוד למאגיה במובן הזה, אותו דבר. זאת אומרת, אני מכיר את חוקי הטבע, אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ההבנה שיש אלוהים אינסופי ששולט בעולם והוא יכול לעשות כרצונו, היא נוגדת את המאגיה ואת המדע כאחד. מבינים למה? כי שניהם טוענים שיש להם מערכת חוקים מוסברת ומנומקת שאינה זקוקה לסיפור הזה של הקדוש ברוך הוא. ההבדל הוא שכאילו המדע אומר, וגם אני יכול להוכיח לך את זה, או משהו כזה. ובמאגיה זה תלוי אולי במסורת, זה תלוי גם אולי בניסיון, אבל זה הבדל דק מאוד, אם הוא בכלל קיים. למה זה חשוב בענייננו? כי פה זה בדיוק מה שרשב"י מסביר. הוא אומר, מגיע הנביא, ואומר, תדע לך שאם לא תעבוד את השם, אז חרה אף אדוני בכם ועצר את השמיים ולא ימטר והאדמה הוא ייתן תבולה. ומה עונים לנביא? אמרו לו, אל תדאג, אנחנו יודעים מי המלאך הממונה על הגשם. אנחנו פשוט נגיד לאותו מלאך שכן יוריד גשם. מבינים?
בניגוד
לרצון השם. כן, מה זה קשור? אנחנו יודעים איך להפעיל את זה. זאת אומרת, אל תתערב לנו, אל תגיד לנו מה לעשות. אנחנו יודעים כבר לעבוד עם המערכת לבד. ואז אומר רשב"י דבר מדהים, התשובה פה מדהימה. היינו מצפים לתשובה בסגנון של מה פתאום, כאילו הקדוש ברוך הוא יותר חזק מהחוקי הטבע האלה, נכון? הוא יכול לשנות את החוקים. אבל זה לא מה שהוא אומר. אומר ככה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מחליף להם את האמונים של השליחות, כן? והורג אותם ומחריב את בית המקדש. ואז גולים ישראל בין עובדי הכוכבים, וזהו חטא האדם שגרם לו הנחש שמיטה, לו ולאשתו, שפיתה אותם באותו העץ, כן, עדה עוד הכתיב, כי יודע אלוהים, וגינדה, מה נקוצה בריחו ברנש, במה שהורשת התבונן, אין לך עסק מנסתרות. כלומר, מה עושה הקדוש ברוך הוא, כאשר אנשים עוסקים בקבלה מעשית? הוא מבלבל להם את הקבלה המעשית. אתם מבינים מה קורה בו? זאת אומרת, אתה לומד איכשהו להפעיל איזה כוח רוחני בעולם, ואז בא הקדוש ברוך הוא מאחורי הקלעים, פשוט משנה את את הכוחות הפועלים. זה לא שהוא מעקם את המציאות כנגד, זאת אומרת, זה לא, באמת, אם אתה, באמת זה עובד. אתם מבינים? באמת יכול להפעיל כוח מסוים וזה יעבוד. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא יכול לשנות את הכוחות הפועלים. עכשיו תגידו, רגע, או, אז במדע זה לא עובד ככה, נכון? הקדוש ברוך הוא לא משנה את חוקי הטבע. גם פה הוא לא משנה את חוקי הטבע. את חוקי המגיה. הוא רק משנה את מי אחראי על מה, אתם מבינים? זאת אומרת, זה לא שינוי עקרוני. החוקים עדיין עובדים. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו יכולת לעצב את החוקים באופן כזה, שאף הפי שהם יפעלו אותו דבר, הם יפעלו נגדך. זה פתאום לא יעבוד לך. כן? זה מה שכתוב פה. עכשיו זה נורא... אייב, זה נורא מעניין. נכון? שזה כתוב בזוהר. זוהר, זה מיסטיקה, לא? פה כתוב, מה פתאום? צריך לעסוק בתורה ולא לעסוק בקבלה מעשית. ב', צריך לשאול על זה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? זאת אומרת, וזו שאלה רלוונטית גם לאנשים שמאוד מאמינים בקבלה, כמוני, או במיסטיקה, איך שלא תקראו לזה, במאגיה, לא יודע מה, כלומר בקבלה מעשית, וגם לאנשים שהם לא מאמינים בזה בכלל, והם מאוד מאמינים במדע. זו אותה שאלה, נכון? זאת אומרת, איפה הקדוש ברוך הוא נכנס בחיים שלך? איפה הוא קובע? מבינים מה שאני שואל? זו שאלה שהייתי אומר שהיא יורדת עומק, עומק, עומק שורשי האמונה. הרבה לפני הסוגיה הקבלית שתבוא אחר כך. כי אני אומר עוד פעם, בעצם השאלה מה המקום של הקדוש ברוך הוא בעולם? אם יש לי חוקי טבע, מה אני צריך את הקדוש ברוך הוא? כמו ששאלו, מי זה היה לפלס, נכון? לפלס שאמרו לו, לפלס היה חימאי, לא פסקל, לא, פסקל הפוך.
מה אני צריך
להתפוטז? כן, זה לפלס, לא? אז היה מדען בשם לפלס, מדען צרפתי, הוא היה חימאי, נכון? לפלס, אני לא טועה. המתמטיקאי. ואז שאלו אותו אם הוא מאמין באלוהים, ואז הוא אמר, אני לא צריך את ההיפותזה הזאת, אני יכול להסתדר גם בלעדיה. כלומר, יש לי כבר את כל מה... כמובן, זו אמירה מאוד יהירה, כן? זו לא אמירה... זו אמירה שהיום כל מדען עם חוש בריא של ענווה יגיד שזה שטויות גמורות, כי יש הרבה דברים שאנחנו באמת לא יודעים אותם. כי אם אתה אומר מבחינה מדעית, אני לא צריך את אלוהים בשביל התמונה המדעית שלי, אז זה אומר בעצם מילים אחרות, אתה אומר אני יודע הכל, והתמונה שלי מלאה, ובתמונה המלאה הזאת אין את אלוהים. כן? זה נורא מוזר, כי רוב המדענים לא יודעים הכל, או לפחות לא חושבים שהם יודעים הכל בצורה כזאת שאפשר להגיד אם יש מקום או אין מקום לאלוהים, אבל זה ברור שככל שאני יותר יודע להשתמש בחוקי הטבע, אז אני פחות כאילו תלוי בקדוש ברוך הוא, נכון? לא, בין אם זה חוקים גשמיים, מה שנקרא היום מדע, בין אם זה חוקים רוחניים, מה שנקרא אולי מגיה, אולי קבלה מעשית וכדומה. כי בוא ניקח את הדוגמה פה של הזוהר עצמו. מה הדוגמה? הדוגמה זה מפרשת והיה עם שמוע, נכון? אז פרשת והיה עם שמוע אומרת, והיה עם שמוע תשמעו, כן, הם מצוותיי, ואם לא תשמעו, אז מה קורה? חרף, אדוני בכם, ועצר את השמיים. ולא יהיה מטר. זאת אומרת, למה אין גשם, לפי פרשת והיה עם שמוע? כי עושים חטאים, נכון? אבל באמת, אם אתה מדען, פה מדובר על מיסטיקאים, שאומרים, אל תדאג, אני יוריד גשם. אבל אם אתה מדען, אתה יכול להגיד, מה פתאום? אין גשם, בגלל שבענן לא הצטברה מספיק לחות, כדי שהמים... התנפצו וירדו למטה, נכון? התנתקו מהענן. אז, אז במילא אתה אומר, זה, מה זה קשור לרצון הקדוש ברוך הוא? אם, אם עשיתי חטאים, לא עשיתי חטאים גשם, זה חלק מחוקי הטבע. כן? אז, אז הפתרון של רשב"י פה, זה פתרון של רשב"י, הקדוש ברוך הוא יכול לשחק גם מאחורי חוקי הטבע. אבל זה פתרון שהוא קצת קסם, נכון? הוא קצת קסם, כי הוא בעצם אומר, כאילו, אני לא יודע איך זה עובד, אבל תדע שהקדוש ברוך הוא מחליט. כן, ככה זה נשמע לפחות בינתיים. אבל אתם מבינים למה זו שאלה חשובה, השאלה שעולה פה? השאלה של קבלה מעשית, סלש, מדע. כי, ועוד פעם, אני יודע שיגידו איך אתה משווה את המדע הקדוש, מישהו שלח לי תמונת צילום מסך, שזה אחד כתב ב... כתב נגדי בפייסבוק, אז הוא כתב כזה, על השיעור של המדע, אז הוא כתב, קם לו רב אחד, ואומר, שכולם עד אליו דיברו שטויות, כל גדולי העולם שהיו עד היום, ניוטון, וזה במונה כזה, רשימה של מדענים, ממש הרגשתי כמו, כאילו יצאתי נגד כל גדולי הדור, והוציאו לי פשקיביל עם כל החתימות של כולם, תתייחסו עניינית, יש טענות, אבל גם כאן הטענה שלי היא סך הכל טענה עניינית. אני אומר, המדע והמגיה עובדים מאוד דומה. בסדר, אגב, זה לא אני עליתי על זה, זה לא אני עליתי על זה. היו חוקרים, הראשונים שחקרו דתות בעולם, כמעט, היו אנשים, היו אנתרופולוגים. דמי לי, במאה ה-19 באנגליה, באוקספורד, היה טיילור והפרייזר. ושניהם הלכו בכיוונים האלה, הם כמובן בזו לאותם, למגיה. והם ניסו להסביר למה מגיה ומדע זה לא אותו דבר. כי הם אמרו שבמגיה, איך זה הולך? הוא אומר, במגיה הכישורים הם אינטואיטיביים. זאת אומרת, במגיה אני מקשר, אני עושה או אנלוגיות או דברים מדבקים. קונטאג'ס, כזה מדבק מאחד לשני. אבל גם התיאוריות שלהם הם מגיה לפי זה, כי גם זה אנלוגיות, כן? זה לא אני אמרתי, זה ויטגנשטיין, שהם מגדולי הפילוסופים. במאה ה-20, הוא היה הגדול שבהם, אז הוא כתב על הספר של פרייזר, אז הוא כתב עליו שפרייזר בא לבוז לכל המגיה, אבל כל מה שהוא עושה בעצמו זה מגיה לפי הגדרתו. כן, שזה דבר מדהים, כמה הם לא שמים לו בעצמם, אבל מה שברור הוא שיש דמיון בין קבלה מעשית, מגיה, למדע. אתם מבינים את זה? או שזה נשמע מוזר? תגידו את האמת, כי אחרי זה אני אצטרך להתחיל לתמוד עם כל התגובות על זה. זה מובן, נכון? זאת אומרת, זה אומר שאתה משחק עם חוקי טבע. לא משנה אם רוחניים, גשמיים, כן ניתנים להוכחה, לא ניתנים להוכחה. כן, בדיוק, שאנחנו יפעול, בדיוק, בדיוק. ושניהם שונים ממה? מדת. מרצון אלוהי, כאילו, מדת בהגדרה שלנו. כן, של רצון אלוהי. בסדר? זה מעניין. כאילו, כי רשב"י כבר פה אומר, זה לא בסדר. זה עץ הדעת טוב ורע. כלומר, זה נורא יפה, נכון? שזה עץ הדעת טוב ורע, לא חשבתי על זה עד עכשיו, אבל כאילו זה הדעת, זה המדע, נכון? ההבדלה בין טוב ורע, כלומר זה נותן לך את הכוח בידיים, וזה על הפנים. כי זה יגרום לך לדחוק את הרגליים של הקדוש ברוך הוא החוצה. כן, אבל אנחנו לא אנטי-מדע, למי שרוצה לעצור פה, אנחנו לא אנטי-מדע, רק נמשיך ונראה מה הוא אומר פה בהמשך.
בר כוכבא אמר שהוא...
אז מה?
בר כוכבא אמר לקדוש ברוך הוא, אל תעזור לנו ואל תעזור.
קודם כל אתה בטוח שזה בר כוכבא, לא תיסוד ולא תכסוף, זה בר דרומה. אתה כבר מחבר את החיבור של הרב קוק. בין הגמרא בגיטין והגמרא בסנהדרין, והוא אומר שזה בר כוכבא, זה בסדר, הרב קוק עשה את זה לפניך, אז מותר לך, אבל שמה, אני חושב שזה מכיוון אחר, זה לא מהכיוון שאומר חוקי הטבע נשלטים על ידי, וזה מהכיוון שאומר משהו בסגנון של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיים הזה, אלה ברכב ואלה בסוסים, כאילו, משהו בסגנון של כאילו, אני לא באמת צריך לקדוש ברוך הוא לנצח מלחמות, אתה צריך אסטרטגיה צבאית. עכשיו, אתה צודק, זה אותו רעיון, זה אותו רעיון, אני איתך. כי, אבל פה זה רעיון שמדבר עלינו כחברה, ופה זה רעיון שמדבר על ההוויה כולה, זה הרבה יותר קיצוני, כאילו. כן, המדע זה תיאוריה ממש, מדע מודרני, תיאוריה משוגעת. אבל על כל פנים, אז בואו נמשיך. אז עכשיו עונה לרבי שמעון רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, במאה אבו נחתין אלין חיילין, כן, איך הם יורדים אלה הכוחות? אמר לברי, בני, מה אתה חושב שהיו יורדים? ודאי זה סוד של עץ הדעת טוב ורע. שבעתיד הקדוש ברוך הוא לגלות אותו ולפרסם לעולם, אלא בין החברים, היינו בין המקובלים, עד שיבוא דורו של מלך המשיח. זאת אומרת, הסוד של עץ הדעת טוב ורע, הסוד של הקבלה המעשית, אני מזכיר לכם, מי שעושה קבלה מעשית, הוא עובר על עץ הדעת טוב ורע, יתגלה בימות המשיח. זה אופטימי, זה טוב. זה אומר שאנחנו כבר אמורים להבין, כי אנחנו בימות המשיח, נכון? זאת אומרת, הסוד הזה, של איך אפשר לנהל עולם עם כוחות אובייקטיביים מצד אחד, ועם רצון אלוהים מצד שני, שזה שני דברים סותרים, עד ימות המשיח, מי ידע אותו? רק החברים של הזוהר, המקובלים, רשב"י וחבורתו. עד כאן? יופי. כן, אמר לו, אומר לו רבי אלעזר, רבי שמעון,
שמבינים שהכוחות האובייקטיביים הם בעצם סובייקטיביים, אז זה התחלה של...
אתה כבר אחרי ימות המשיח, אתה מבין? זה לא פייר מה שאתה עושה להם.
לא, אבל גם המדע יגיע לזה.
מה?
המדע גם יודע שהוא סובייקטיבי.
יכול להיות, כי אנחנו בימות המשיח, כולם יכולים לדעת פה. אבל פה זה לפני. בוא נראה, בוא נראה את הפתרון. זה מוצא פה, מוצא הפתרון. לא בשפה שאמרת עכשיו, אבל לא רחוק. בסדר? בסדר, בוא נחכה לזה. יש עוד כמה אפשרויות. אתה, אסף מציע אפשרות, אני, אם הבנתי נכון, תגיד לי, תקן אותי אם לא, שבעצם אתה מבין שכל הכוחות המדוברים הם אינם אלא הכוחות המדעיים, סלש הקבלה המעשית, הם אינם אלא התוצר של התודעה, האנושית הסובייקטיבית, כן? ככה היית אומר? כן. ולכן ממילא הם נתונים לשליטה של הקדוש ברוך הוא ולרצונו הטוב, כי התודעה נותנת לשליטתו. כמובן, אפשר להציע כיוונים שלי מגמרי, אפשר להגיד שעצם הכוחות האלה, זה הרצון האלוהי ועוד כל מיני כיוונים. בסדר, אבל בואו נלך עם הזוהר ונראה לאן הוא מוביל אותנו. אז בעצם עכשיו הוא אומר לו, רבי אלעזר, אומר לרבי שמעון, כיוון שזה כבר התגלה בין החברים, תספר לי מה זה, גם אני בין החברים, אני רוצה לדעת. אמר לו, בני, ממראה מותניו ולמעלה הוא טוב. הוא היה טוב. ממראה מותניו ולמטה היה רע. הוא עושה לו חידה. הוא אומר לו, חציו העליון טוב, חציו התחתון רע. נבוכדנצר היה יודע אותו. וכך הוא עשה את הצלם שלו. כן? ובו הוא ידע... את עץ או את אילנה לטוב ורע. וזה מה שכתוב, רישי דדהב תו, חדואב ודרעואב דכסף. הראש שלו מזהב, כן? והחזה והזרועות מכסף. עד כאן היה מצד טוב. בגלל זה אמר דדהב תו, הזהב הזה הוא טוב. ממראה מותניו ולמטה רע. הדאו דכתיב מעואב ירקתי דנחש מסיטרה דנחש הקדמוני. ומאה אילן הנחתין נשמתין דערב רב, דיינו נרבוב יד הטוב ורע. אז הוא עושה לו חידה. הוא אומר לו, חציו העליון טוב, חציו התחתון רע, והוא מביא את הסיפור עם נבוכד נצר, ואז בסוף הוא אומר, משם יצאו הערב רב, ומזה, ולמה ערב רב? כי הם מעורבבים. זאת אומרת, הערב רב כאן, במשמעות כאן, זה מעורבב. מה המעורבב? הטוב והרע. אז כמובן הוא עוד לא עונה לתשובה, הוא רק עושה הקדמה לתשובה. בסדר? וההקדמה היא שעוד פעם, מה הבעיה בכוחות הטבע שהם טוב ורע בערבוביה? והקדוש ברוך הוא לא יכול להיות טוב ורע בערבוביה. נכון? מסכימים? הוא רק טוב. ואם כן, אז יש משהו בטבע שהוא לא הקדוש ברוך הוא.
למה הם טוב ורע
בערבוביה? כי זה עץ הדעת טוב ורע, שהוא מערבב את הטוב ואת הרע. בסדר? ככה הוא מפרש את זה פה כרגע. כי העולם הזה של הקבלה המעשית הוא עולם טוב ורע, כמו העולם שלנו. חוקי הטבע הם טובים ורעים, נכון? אתה יכול להשתמש בהם טוב, אתה יכול להשתמש בהם רע. או, אני מבין מה אתה אומר, אתה רוצה להגיד, הם אדישים מבחינה מוסרית, אבל זה הוא לא דמיין שמישהו יגיד את זה בכלל. זאת אומרת, הוא חושב שיש בחוקי הטבע מעורבב טוב ורע. כן, באיזה מובן אגב בחוקי הטבע יכול להיות טוב ורע? במובן שאם אני אקפוץ מהחלון אני אמות, נגיד מקומה השמינית, כן? אז זה רע, זאת אומרת הטבע פה חלה היא רעה. מצד שני, חוקי הטבע גם יכול לפעול לטוב, נכון? אני יכול להשתמש בהם כדי ליצור כל מיני טכנולוגיות ודברים טובים. זאת אומרת, חוק הטבע זה תלוי איך אני משתמש בו, נכון? החוקים של הטבע זה תלוי איך אני משתמש בהם, או לטובה או לרע. בסדר? אז הוא אומר שבעצם משם יוצאים הערב רב, מעץ הדעת טוב ורע, שמעורבב בו הטוב והרע, כמו בחוקי הטבע, וכמה נימין תליין מאה אילנה דהינון צבא השמיים, דהימנה כוכבי מזווה. כן, אז כמה ענפים יוצאים מאותו אילן, שהם צבא השמיים, שהם ממונים על הכוכבות ועל הכוכבים ועל המזלות, והם מעורבים טוב ורע. ואבו ענפין תליין מאה איסיטרה, מאה איסיטרה, ימין ממיתין, ימין מחיין. אלא שדין מסיטרה דשמאלה, וימין מלאכין מסתר דימינה, ואבו ידין כל גוונין דענפין דאילנה דאינון מזלות וכוכבים. ואבו לקטין עצבין כגוונה דאילין גוונין, ואבו עבדין דיוקנין כפום האום מזל דאבו בעל מנחתרה. כגון תלה או שור או בתולה או תאומים דאיו צורת אדם דו פרצופין דאינוקפה, דיוקנה או סרטן או אריה או מוזניים או עקרב או קשת או דלי, או גדי או דלי או דגים. כן, אז כל הרשימה הזאת אתם מכירים אותה, זה רשימת המזלות, נכון? כוחות השמיים, הכוכבים. אגב, זה מעניין, היה לנו פה שיעור לפני כמה שבועות על אסטרולוגיה שמזכיר ישעיהו הנביא. וגם שם אמרנו, דיברנו על מה זה אסטרולוגיה, אם זה טוב או לא טוב. וגם שם אמרנו שלפני המהפכה המדעית, אסטרולוגיה נתפסה בעיני רבים כמדע. זאת אומרת, לא הייתה הבחנה בין אסטרולוגיה ואסטרונומיה. כך שיצא שאדם רציונלי מאוד, שהיה בקיא במדעים, כמו רבי אברהם בן עזרא, היה מאמין דגול של אסטרולוגיה, חיבר ספרי אסטרולוגיה, ולקח את האסטרולוגיה בשיא הרצינות. הרמב״ם שלל את האסטרולוגיה, אבל צריך להבין שזאת הייתה מחלוקת מדעית. זאת לא הייתה מחלוקת, כי האי בן עזרא היה מיסטיקן, והרמב״ם היה רציונלי, שניהם היו מאוד רציונליים. רק אחד חשב שהאסטרולוגיה היא מדע לגיטימי, והשני לא. בסדר? זאת אומרת, זו דוגמה מאוד מעניינת, וגם אז בשיעור, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, שהמון מהאסטרונומיה התפתחה בעקבות האסטרולוגיה. זאת אומרת, דווקא בגלל שהבבלים עסקו, הם האמינו בכל מיני אלים, שהכוכבים הם אלים, אז זה פיתח להם את הידיעות על גרמי השמיים, ופיתח את המדע העתיק של העולם. הבבלים ידעו דברים מדהימים על, על, על גרמי השמיים. דברים שהתחדשו לבבלים, במאה השביעית לפני הספירה, אחרי זה הצליחו לשחזר את הגילוי הזה באירופה במאה ה-17. ממש ידעו המון על, על כוכבי השמיים, בגלל שהם האמינו בהם. זאת אומרת, גם כאן רואים שההבדל בין מגיה למדע הוא, הוא הרבה פעמים מאוד מאוד דק. ההבדל בין אסטרולוגיה ואסטרונומיה. אבל פה יש לנו כאילו תיאור אסטרולוגי כזה, שאומר את כל המזלות וכו', וכל זה יוצא מאיפה? מעץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, זה מפה יוצאים כל כוחות הטבע והמדעים.
הרמב"ם מתייחס לזה שהכוכבים הם כאילו...
אצל הרמב"ם הכוכבים הם בעלי משמעות מדעית אחרת, אבל לא אסטרולוגית. כלומר, אסור לך להסיק משהו על עצמך מתנועת הכוכבים. אלא שהכוכבים הם חלק מהסדר הקוסמי הגדול, שיש להם תודעה ומשמעות, אבל הם יותר דומים למלאכים. כלומר, הם עושים את תפקידם שלא משתנה לעולם, והם מקפידים עליו מאוד. זה אפשר למצוא גם אצל, לא יודע להגיד חז"ל, אבל בתפילה. אם מסתכלים על התפילה שלנו, על איך שאנחנו מדברים על גרמי השמיים בתפילה, אז אפשר למצוא מעין זה. בסדר? בברכות קריאת שמע, בפיוטים שסביבם. אבל זה לא אסטרולוגיה, זאת אומרת, כי אסטרולוגיה מניחה משהו הרבה יותר קיצוני, היא מניחה שהכוכב משפיע עליך, בסדר, זה כבר משהו אחר לגמרי. את זה הרמב״ם שלל לחלוטין. לכל פנים, אז הם היו מקטרים לכל אלה כוכבי השמיים, כן? וכל אחד לפי הגוון שלו, והיו עובדים את הצורות של החמה, הלבנה, כוכבי לכת, מקטרים מכל צורה, כן? ובגלל זה נאמר עליהם, כה אמר אדוני המקטרים והמזבחים, הכוכבים והמזלות, השמש והירח, וכל צבא השמיים אשר לא ציוויתי, כן? מהי המזבחים? מה זה המזבחים? לכל דיוקנה, אבו עבדין, דנתוין באיראן, עופין, כפום, אהום, מזל, ואבו דבחין עליו, ודאיו למזבחים. הם היו מקריבים קורבנות, נגיד אם זה המזל גדי, היו מקריבים גדי. מזל דגים, מקריבים דגים, משהו כזה, כן? זאת אומרת, הקורבן היה בדיוקן של המזלות, כן? ואז יש כאן, את תיאור של בעצם כל הדברים שהם עשו, על פי העבירות שלהם, אז אמרנו מזבחים, ואז, רגע, כן, אז עכשיו, רבי אלעזר שואל את רבי שמעון, הוא אומר לו, במה יעבו נחתין לנו? כלומר, איך הם היו מצליחים להוריד את הכוחות הרוחניים האלה לעולם? או במילים אחרות, אני אגיד את זה בשפה שלנו, איך ייתכן שהקבלה המעשית עבדה להם? עכשיו, זה תמיד שאלת השאלות על קבלה מעשית, נכון? שכולנו נגדה באיזשהו אופן, והשאלה שנחלקים עליה בדרך כלל, אם זה אנחנו נגדה וזה לא נכון, כלומר, וזה הכל שקרים, ובגלל זה אנחנו נגדה, כי זה שרלטנות, נכון? כי מקובלים מעשיים בדרך כלל, מה הם לא נותנים כשיוצאים מהם? קבלה, הם לא נותנים קבלה, כן? זה הכל לקחת לך זמן, אה, דרור, אתה נותן קבלות.
זה
מתחת לשולחן, לא צריך קבלות, אבל יש כאלה שאומרים, ואני ביניהם, שבהחלט יש כוחות רוחניים כאלה בעולם, רק שהם לא טובים, להשתמש בהם באופן הזה. זאת אומרת, הבעיה לא שהם שרלטנים, יכול להיות שהם גם שרלטנים, יש גם שרלטנים, אף אחד לא יכול לחלוק את זה שיש גם שרלטנים. אבל זה שרלטנים בתחום מסוים, זה לא אומר שהוא לא נכון. יש גם שרלטנים ברפואה, נכון? זה לא אומר שהוא צריך להקשיב לרופאים. אז כאן אנחנו רואים את ה... את השאלה המפורסמת של איך זה עובד. למה זה עובד? למה זה שהוא מקריב קורבן לפי המזל עושה משהו בעולם? ואז רבי שמעון עונה לו תשובה, אמר לו בני, הם היו יודעים את כל השמות של השם המפורש והיו משביעים אותו. ואחר כך מעלים את השם המפורש בפיהם של אותם דיוקנין, של אותן חיות וכדומה, משהו הם לא הקריבו, ואבו ממעלן. וזהו סוד הכתוב, והוצאתי את בלעו מפיו. בסדר? כלומר, נפל שם המפרש, ומיד נפל צהל מעל הפועה. כלומר, הם היו יודעים להשתמש לא רק, הם לא רק היו מקריבים קורבנות, הם יודעים להשתמש בשמות של קודש ובשם המפורש, כדי להפעיל את הצורות הללו. פה כבר צריך יותר לשאול שאלה, נכון? מה, איך יכול להיות ששם השם זה יהיה מה שמפעיל את זה? נכון? אבל בסדר, זה מה שכתוב, אפשר בינתיים להישאר עם זה. זאת אומרת, הם היו יודעים גם שמות כדי להפעיל. אפשר להבין באופן פשוט שהשמות זה המפתח קוד להפעלה. כן, כמו שאנחנו יודעים היום, למשל, להשתמש במאיץ חלקיקים, נכון? יש דבר כזה, לא? זה נשמע חכם שאני אומר את זה. לא יודעים עליי שיש לי רק 8 שנות לימוד, אבל יש דבר כזה, מאיץ חלקיקים, הוא בנוי מתחת יבשת אירופה רבתי, כן? זה חלק גדול, נכון? כדי לקחת חלקיקים ובגרום הם להתנגש אחד בשני, אז שאתה מאיץ חלקיק, נכון? אז אתה בעצם משתמש במשהו כדי ליצור פעולה לא טבעית על ידי חוקי הטבע. מבינים מה שאומר? כן, לא צריך, סתם הלכתי, מאיץ חלקיקים, אפשר לחשוב על מטוס, נכון? כלומר, המטוס עובד בטכנולוגיה, אתה מנצל כל מיני חוקי טבע בשביל שהמטוס יישאר באוויר. ובעצם, האותיות פה של שם השם, זה הדבר שאיתו אתה מפעיל את כל האסטרולוגיה הזאת וכל הקבלה המעשית. כן, ואז הוא אומר לו, אמר לרבי אלעזר, וחייך אב השם הדקות שבריך ומליל באון. איך יכול להיות שהשם של הקדוש ברוך הוא כאילו הם משתמשים בו, איך זה לא ייתכן, זה סתירה. אמר לו בני, אבל זה נאמר, לא תיסע את שם אדוני ואולך על השב, כי לא ינקה כל הנושא, כן? זה באמת, מה שהם עושים זה עבירה חמורה. הם משתמשים בשם השם, מחולין, להשתמש בו חוקי הטבע, כן? אז זה לא תיסע. אמר לו, וכי יכול בן אדם להשתמש בשם הקדוש ברוך הוא להגן על עצמו? אמר לו, כן.
למה
גרם? כן, מה? למה גרם? למי, נכון, סליחה, להשתמש בו לחינם? אמר לו, כן. וכגון זה, מי שמוציא מרשות היחיד, מי שהוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. או מי שהוציא זרע, כן, מאות ברית קודש, ועיל ברשות נוכרה, ועלה ברשות נוכרית. כאילו עין אתה, אילנה זה טוב ורע. ובגינדה, היי ברד נתה בזונה או שבחה, או פעל לך כוכבה יונידה, התמרה לא תעשה לך פסל. ועל ברק הדייטבית בגב נדה, התקראת מסכה, ועלי הוא התמררו האיש אשר עשה פסל במסכה ושם בסתר. מהי בסתר? בסיטרה דאלמה. ובגינדה אמר קודשא בריך הוא לא תעשו איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. והוא כמו החבריה. לא תעשו איתי כדמות שימשי שמשמשין אותי, שמשמשין אותי. מה? שימשי שמשמשין אותי במרום, כן, וציירה בסתר דידי, שום ציור או דמיון. בכל מה דצייר ואלה לקודשא בריך הוא בסתר, שום ציור וצלם ודמות, כגב לנו מציירים, בשימשין דילה, נשמתי התלבשת בערוץ אלמה. כנפקת מהי אלמה קלה, נפקת לגבי בארץ אלמה תוקדין בנורה, וגינדה אמר קודשא בריך הוא, ולמי תדמיון וישווה אמר קדוש. ולמי תדמיון אל ומה דמות האחור. זאת אומרת, עד כאן יש לנו, שתיאור ארוך על מה זה השימוש בקבלה מעשית ומה הוא דומה, מה זה עץ הדעת טוב ורע, זה דומה למישהו שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. או שזה דומה למישהו שמוציא זרע לבטלה אצל אישה נוכרית. כן, פה זה מתואר סוג של זרע לבטלה. למה? למה בעצם? כי מה אתה עושה? אתה מערבב טוב ורע. עכשיו, פה צריך לתת משקל כבד למשל. מה הבעיה בלהוציא מרשות היחיד לרשות הרבים? לפי הרעיון הזה. מה יהיה הבעיה? אז באופן הכי פשוט, הבעיה זה הערבוב, נכון? מה שברשות היחיד צריך להיות ברשות היחיד, מה שברשות הרבים צריך להיות ברשות הרבים, ואסור שהם יתערבבו ביחד. אבל יש פה עוד משהו, נכון? מה יש פה עוד? שזה יחיד ורבים. כלומר, פה יש לנו רמז, שאנחנו נגלה אותו לפי מה שהשעה אומרת לי רק בשבוע הבא, אבל יש פה רמז כבר לבעיה יותר גדולה שנמצאת מאחורינו, שזה בעיית הייחוד של הקדוש ברוך הוא, לעומת הריבוי שלו בעולם. נכון, אחת הבעיות הכי גדולות שיש לנו להבין, שהקדוש ברוך הוא אחד, ובעולם יש ריבוי. למה זה בעיה? למה זה כל כך קשה?
איך מהיחיד יצאו הרבים?
זה יהיה נוסח מאוד פילוסופי של השאלה.
כל דבר מעצים על שדומה.
אבל כל דבר מעצים על שדומה, אז הייתי אומר שהבעיה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אינסופי, והעולם צופי. יש פה בעיה יותר יסודית, שבעצם אתה אומר, אם הקדוש ברוך הוא אחד, אז הכל אחד. כי בעצם לכל יש אותו שורש, נכון? זאת אומרת, כל דבר ודבר בעולם, אם אני אחפור מספיק עמוק לשורשו, אני אגיע ליוצרו. אבל כשאני מסתכל על העולם, אני לא רואה את זה. אני רואה מלא פירוד. מלא דברים שונים, עד כדי כך שהם נאבקים זה בזה, נלחמים זה בזה, משמידים זה את זה. מבינים? ולכן, זה לא הולך ביחד, היחיד והרבים הזה. עכשיו, הבעיה הזאת היא עוד יותר קשה, אתה זוכר שבקבלה כל הזמן עוסקים במה? בפירוד. נכון? כי הקבלה אומרת לך, מה אתה מתרגש מהשאלה הזאת בכלל? אתה אומר, יש לנו השם אחד! אבל יש לנו עולם שיש בו דינים וחסדים ורחמים, ויש בו כל מיני כוחות שונים שפועלים, לא קרה כלום. גם הקדוש ברוך הוא לא בדיוק אחד. הוא אחד באיזה שורש אתה לא מכיר אותו בכלל. בהתגלות שלו כמה הוא? עשר ספירות. כן? זה לא בעיה. אם אתה רואה אותו זקנה ביום דין ובחרות ביום קרב, אז אתה יודע, זקנה בזה, ביום דין זה משהו אחד, ביום קרב זה משהו אחר. זה הכל שאלה באמת דרך איזה ספירה אתה מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו שימו לב, זה פתרון שמה הוא אומר? הוא אומר, בין בעיית האחדות והריבוי אין לך בעיה. תזרום עם הריבוי, נכון? זה פתרון הספירות, ככה יוצא. אחרי זה יש עוד משל, את המשל של מי שבא לנוכריה. מה הבעיה פה? מה הבעיה פה?
תן כוח
או שבעצם, בעצם, בעצם, מה זה, מה, 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 למה זה כל כך חמור? בוא נשאל את השאלה, למה זה כל כך חמור? זה כל כך חמור, וזה באמת מאוד חמור, כן? זה כל כך חמור, כי בעצם זה לא סתם זרע לבטלה. זרע לבטלה זה לקחת כוח קודש, כוח חיים, ולבזבז אותו. מי שבעל נוכריה, או יותר חמור, בעל אשת איש או משהו כזה, הוא לוקח את אותו כוח של הקדושה והופך אותו לטומאה בעצמו. זאת אומרת, הוא מערבב טוב ורע למעדרים. אתה לוקח משהו טוב ונשגע ועושה ממנו רע. כן, זה כמו שדיברנו על הלהט"בים, על האהבה. אז אמרנו שהבעיה הגדולה, כן, זה שהאהבה היא כוח נשגב. כלומר, שאתה מוריד אותו למשהו גופני, בין איש לאיש או בין אישה לאישה, אז אתה מערבב טוב ורע. בסדר, זה קצת יותר מסובך מזה, הסברנו את זה, אבל הרעיון מובן שזה לא, זה לא, יש משהו בזה שמשהו שהוא סתם רע, זה רע, אבל זה עדיף על הרבב טוב ורע. מה הכוונה?
למשל השני הוא יותר גרוע מהמשל הראשון?
הוא לא, הוא
לגעת חומרתי?
הוא לדעתי לא יותר גרוע, לדעתי הוא רוצה להגיד אותו רעיון בדיוק. רק שאנחנו עוד לא מבינים את המשל הראשון עד הסוף.
ברבים זה יש...
בדיוק, כן, כן, כן. אבל מה הנקודה פה כאילו? הנקודה היא משהו בסגנון של... תראה, אם אתה עכשיו רוצה לעשות עבירה, אז מה אומרת הגמרא? אתה עכשיו בא לך לאכול צ'יזבורגר, ואתה לא מחזיק את עצמך, אתה אומר, אני עובר עכשיו עבירה. הגמרא אומרת, תלבש חורים, ועכשיו אתה אומר, לא, אני אעשה את זה, אני אכנס לסניף של המקדונלדס, אני אקנה את הצ'יזבורגר, אני אנגוס בו, אבל אני אעשה את זה כשאני עם תפילין עליי. כן? זה בדיוק. יש בזה משהו הרבה יותר חמור. יש בזה משהו הרבה יותר חמור.
כמו אחד שבא
לבית כנסת, לא מדבר. בדיוק, לא יודע, לא הייתי לוקח דווקא הדוגמה הזאת, כי זה אשרי ישראל, שבאים את הכנסת, מדברים, בסדר? אבל כן, כן, בדיוק. יש משהו בזה שאם אתה... כן, כן, יש משהו שאם אתה הורס את התפילה, זה יותר חמור מאשר אם סתם היית מבלבל את המוח
בחוץ.
כלומר, יש איזה משהו כזה שאתה נכנס לקודש, אז אתה יכול הרבה יותר לפגום ולהרוס. כי אתה מרבב טוב ורע. כן? זאת אומרת, זה המשל פה שהוא מאוד מאוד חשוב להבנה.
הקודש פה זה רק השמות של השם?
מה?
הקודש זה השימוש בשמות השם?
הקודש זה השימוש בשמות השם, כן.
אז פה זה שונה כאילו מהמדע?
לא.
גם במדע...
לא, זה לא שונה מהמדע. כן, אני מסכים איתך. כן, זה שונה במשמעות מול הקדוש ברוך הוא, זה שונה, אני מסכים איתך. זאת אומרת, זה יותר, אם כי גם במדע, אתה יכול להבין שאם הכוחות האלה הם כוחות אלוהים, אז אתה מערבב טוב ורע. בסדר? אבל אז, כן, ואז, יש לנו, אז יש פה כל מיני כללות שהקדוש ברוך הוא עתיד לעקור אותם מהעולם, בסדר? ואז אומר לו רבי אלעזר, את המשפט המתבקש, אמר לרבי אלעזר, אם כן, אסיר לעמה והשתמשה בשום מלאך, ולא בשם הדעלמה, בתר די תרבוביה. זאת אומרת, אומר, אם אנחנו אחרי חטא עץ הדעת, שהעולם מעורבב טוב ורע, אז כמה למה עשית? זה אסור. מסקנה די ברורה ממה שקראנו עד עכשיו, נכון? לא מפתיע מה שאומר רבי אלעזר, אבל מפתיע התגובה של רבי שמעון. אומר לו רבי שמעון, אמר לבני, לא כך. שהיה אמר הקדוש ברוך הוא לאדם מכל עץ הגן נכון תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר, רגע, מהעצים האחרים כן תאכל. זאת אומרת, לא הכל אסור. אבל עכשיו אומר לו רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, יהבה קודם דחב, בתר דחב נחית מהתרב והתערב באילנה דתה ורע. זה היה לפני החטא של עץ הדעת, אבל אחרי החטא, באמת הוא התערבב מתו ורע, כן? האדם היה אחד מאיתנו לדעת טוב ורע, להבדיל בין טוב ורע, אז זה בלגן, אי אפשר. ובגלל זה אמרו הקדומים שישראל בגלות הם עובדי כוכבים ומזלות בתארה. כי באמת שאתה בגלות, הבריאות, כן? אז אתה מעורבב טוב ורע, אז כל עבודה שלך היא סוג של עבודה זרה. אז איך יכול להיות? אבל אלין דיידי, דיידין, אילן הדיקות שבריחו, דיהו עץ חיים, נטוע בגן דילה, דהי שכינתא דילה, דהי יתמר בלא יגורך רע, יחלין מנחת חילה מתאמן לגבי שכינתא בלא ערבוביה כלל. זאת אומרת, יש אנשים, שאת כל השיעור הבא שלנו אנחנו נקדיש להם, אז יש אנשים שהם יודעים את סוד עץ החיים, שהוא השכינה, שעליה נאמר לא יגורך רע. כן? הם יכולים להשתמש בקבלה המעשית. למה? כי מה אין להם? אין להם ערבוב בכלל. מה יש להם? רק טוב. רק טוב. זאת אומרת, התרופה לעץ הדעת טוב ורע, זה עץ החיים. בסדר? אז אני רוצה לעשות סיכום עד כאן, ושבוע הבא אנחנו נתחיל לדבר על אלה שיודעים. כלומר, אני תכננתי לעשות את הכל בשבוע אחד, וזה לא הולך, וזה בסדר גמור, טוב מאוד, כי מסתבר שיש הרבה מה להגיד על זה. זה אחרי שכבר קיצרנו. אבל בואו נצייר את התמונה עד כאן, וזה חשוב. להבין את התמונה. התמונה אומרת ככה, אומרת, תדע לך, יש עץ הדעת טוב ורע. ועץ הדעת טוב ורע זה הערבוב של הטוב והרע. הערבוב הזה של הטוב והרע, הוא התוצאה של השימוש בקבלה המעשית. הוא התוצאה של השימוש במדע, הוא התוצאה של השימוש בחוקי הטבע, בין שהם גשמיים, בין שהם רוחניים. ומזה, כל מה שאפשר לעשות זה להתרחק מהקדוש ברוך הוא. זה סוג של עבודה זרה. כי אתה אומר, אני שולט על כוחות הטבע. אני ולא הוא. הדבר הזה, אין לו שום אופציה לתיקון, אלא אחת. מה התיקון שלו? עץ החיים. נכון? כי עץ החיים הוא כזה שהוא משאיר אותך עם רק טוב. אין רע. כן? אין מוות, נכון? בחרת בחיים ובטוב, במוות וברע, אין רע. לא יגורך רע, כמו הפסוק בתהילים שמובא פה. ואז במילא, שאני משתמש בכוחות הטבע, אם אני רק טוב, השימוש שלי בהם יהיה רק לטובה. מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? תגידו לי. יש בעיה, שזה לא נכון. זה פשוט לא נכון. זאת אומרת, בוא ניקח סיפור. בוא נסביר את זה נורא פשוט, בשפה שנבין אותה בחוקים שלנו, כן? משה הוא תלפיון, נכון? אשתו עושה פוסט-דוקטורט מכון ויצמן. כן? הלוואי לכולנו. אתם יודעים מה זה פוסט-דוקטורט? זאת אומרת שהיא כבר דוקטור, יש לה דוקטור יד השם, כן? ועכשיו היא רק מגדילה את העריה כדי שהיא תוכל להיות כאילו מגה-דוקטור ולקבל תקן וקביעות באיזה מוסד אקדמי בארץ. או בעולם, כן? ואני יש לי 8 שנות לימוד. שום כלום. זאת אומרת, ניקח, לא רק, נגיד, אני ודרור ביחד, כמה שלא נלמד, לא נגיע לחצי מעשיו של משה. יש לנו יתרונות אחרים, כמובן, כן? אבל בזה, זה... עכשיו, כל זה לא משנה את העובדה שאם תפגע בנו רכבת, חס ושלום, לא עלינו, לא אף אחד מישראל, הפגיעה תשפיע עלינו בדיוק אותו דבר. כלומר, לא בדיוק, אבל בערך, אבל היא בכלל לא תתחשב בזה שמשה הרבה יותר חשוב לעולם כולו. כן? או בשפה יותר שמובנת לנו. אם ניקח את צדיק האמת של הדור, לא יודע מי זה, כל אחד והצדיק שלו, נעלה איתו לגג של מגדלי עזריאלי ונשליך אותו משם אחר כבוד. מה יקרה לו? למה? למה שהוא ימות? לא, זה לא פייר. הוא צדיק, ואנחנו סתם, ויקרה לו בדיוק מה שקורה לנו. אין פריבילגיות. אני לא מבין את זה. למה? למה זה יהיה ככה? כי מה אכפת לי שהוא צדיק? יש חוקי טבע, והם עצמם טוב ורע. נכון? זאת אומרת, הכיצד יעזור לי, איך זה יועיל במשהו, שהצדיק הוא כולו טוב, כדי להשפיע כדי שהוא יוכל להשתמש בקבלה מעשית, טוב ורע. מבינים את השאלה שלי?
זאת אומרת להשתמש מאשר להגיד שהוא מעל זה.
אבל מה זה אומר שהוא מעל זה? אני מנסה להבין, מה זה אומר? נגיד והוא לא, מה זה, אני שאומרים לי, הצדיק הזה הוא מעל הטבע. הרבה פעמים באים אליי, לספר לי, מנסים לשכנע אותי, שיש מישהו שאני חייב, צדיק שאני חייב לפגוש.
הערק לא נגמר.
רגע, אז אני אומר, אז הערק לא נגמר, אבל מה קורה שזרוקים אותו מהחלון? זה מה שמעניין אותי באמת. רגע, לא, כי אתה צריך להבין את השאלה, שאני באמת מאמין, אני מאמין שאם הקדוש ברוך הוא לא עושה נס, שזה לא דבר טוב. זה לא דבר טוב. תקרא את הגמרא במסכת שבת דף נ"ו עמוד א', נדמה לי, נ"ו או נ"ג, נ"ו. כן, עם ההוא שנעשה בדודים והעניק אותם, אוי לו שהיה זקוק לנס הזה. כן? נכון שיש דעה שאומרת אשריו שנעשה לו נס, אבל אוי לו שהטריח את הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, ואם הקדוש ברוך הוא לא עושה נס, נקודתי, הנחת היסוד שלי, יכול להיות שאני טועה, יש סיפורים גם אחרת, אבל הנחת היסוד שלי, שגם אם ניקח צדיק ונזרוק אותו מדלי עזריאלי, הוא ימות. איך אני יודע את זה? כי זה ככה. יש צדיקים שנהרגו בתאונות דרכים, יש צדיקים שנהרגו במלחמות, יש צדיקים שנהרגו בשואה, וזה לא קושייה, כי חוקי הטבע חלים על כולם שווה בשווה. מה?
זה עיוור, זה חוק
עיוור. אבל פה, זה כל הדיון שלנו, ופה קוראים לחוקי הטבע טוב ורע. ואומרים לך, תדע לך שמי שאוכל מעץ החיים מתגבר על הפגם הזה של טוב ורע. והוא יכול להשתמש כמה עשית. אני חוזר, אני רק רוצה להגיד את המשפט עוד פעם, שלא תגידו שהמצאתי, כי הוא אומר לו, אבל אלו שיודעים את העץ של הקדוש ברוך הוא, שהוא עץ החיים, שנטוע בגן שלו, שהוא השכינה שלו, שנאמר עליו לא יגורך רע, הם יכולים להוריד את הכוחות משם לגבי שכינתו בלא ערבוביה כלל. זאת אומרת, הם יכולים להשתמש באותה הקבלה המעשית שדיברנו על המלאכים ושדים וזה, מבלי שיתערבב בזה טוב ורע. אני לא מבין איך אפשר לעשות את זה.
למה זה אומר שהוא מהחוקי הטבע?
מה?
זה אומר שהוא יכול להשתמש בזה.
איך? תסביר. אני מנסה להבין, אם זה תלוי בו, כי זה הוא עצמו, כן? הוא אכל מעץ החיים, אם הוא צדיק, אם הוא כל כולו טוב, איך הוא יכול לא לערבב בין טוב לרע? אתה מבין מה שאומר? הרחוקי הטבע הם מה שהם. זאת אומרת, אין כאן הכוונה לומר, שזה כמו פרס, נכון, יש נובל פרייס, מה זה פרס? ההוא שהמציא את הדינמיט, אז הוא עשה את זה בשביל מה? הוא עשה את זה בשביל צורכי בנייה. ובסוף אנשים הורגים אחד השני עם זה, והוא אמר, אם הייתי יודע, היה עדיף שלא הייתי ממציא את זה בכלל, ובעצם, אתה יכול להגיד, אפשר להשתמש בזה לטובה, אפשר להשתמש בזה לרע, והם משתמשים רק לטובה. זה לא מה שכתוב כאן. זה חד משמעית, לא מה שכתוב כאן. כתוב שם שהם אלה שיודעים להוריד את אותם הכוחות לעולם, בלי ערבוב בכלל. ההוא עם הדינמית, כן, הוא לא אמר ש... בלי ערבוב בכלל, אבל פשוט בוא לא נשתמש בזה לרע, נשתמש לזה טוב, ברור שיש רע בזה, ברור שהאופציה לרע קיימת, ברור שזה מעורבב, העולם שלנו מעורבב, בין טוב ורע. עכשיו, קבלה מעשית במבנה שלה היא מערבב בין טוב ורע. אני אשאל את זה אחרת, איך זה נראה? זאת אומרת, אותו צדיק שהוא אוכל מעץ החיים, לא יודע, צדיק, לא צדיק, אותו אחד שכתוב פה, שהוא אוכל מעץ החיים. מה, הוא כן יכול לכפוף את רצונו של הקדוש ברוך? אתם מבינים מה שאני אומר? הרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה משהו. מה, הוא כן יכול להשביע מלאכים של סקרה? כי הקדוש ברוך הוא החליט שלא ירד היום גשם. הוא כן יכול להחליט שירד גשם. נכון? הרי שכרוני המעגל מצייר סביב את העיגול ואומר, אני לא יוצא מפה עד שיורד גשם. מגיע אליו שמעון בן שטח נשיא הסנהדרין ואומר לו, אם עלה חוני אתה גוזר ואני אליך נידוי. כי אתה חוצפן. כי אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה להוריד גשם, אז שלא ירד גשם.
אבל זה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם לעשות.
כן, שמה? מה הוא נתן להם?
אני אגיד, הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיה מים בתוך הכוס.
לא, הוא נתן להם לבקש. הוא לא נתן להם להגיד, אני לא יוצא מהעיגול, עד שאתה מוריד גשם. אתה מבין? יש כאן מנגנון. אתה יכול להגיד, כן, שאתה אומר בעצם, אני אגיד לך מה לעשות. אני אגיד לך מה לעשות, לא מה אני אעשה, מה אתה תעשה. כן, זאת אומרת, אתה לא רוצה גשם, וזה מזה התחלנו, אתה זוכר? ממה הם אמרו? על מה רשב"י האשים את אלה שחוטאים בקבלה מעשית? למה ויילון? למה הם כל כך גרועים? כי הם אומרים, לא אכפת לי מהקדוש ברוך הוא, אני אוריד גשם. יש יודיד הכסף, אתם יודעים מה זה?
כן.
שעושים, מפזרים וזה עושה עננים, אז האלוהים שלכם לא יוריד גשם. אנחנו נמצא דרך להוריד גשם. בסדר? מה הבעיה? עכשיו אתה צריך לחשוב, איפה הגבול? איפה הגבול? כי אפשר להגיד גם שטיפול הפוריות זה גם לא בסדר. כי הקדוש ברוך הוא החליט שלא יהיו חיים עדים. למה אתה הולך טיפול הפוריות? למה זה כן בסדר? מבינים את השאלה? זה מאוד עדין, זה שאלה מאוד...
גם אתה תאכל.
לא, לאכול, אתה יכול להגיד שזה חלק מנגנון הנורמטיבי.
מה זה נורמטיבי?
הקדוש ברוך הוא נותן לך את הצורך לאכול, הוא נותן לך גם אוכל. פה כאילו, אני מבין מה שאתה אומר. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אני מסכים.
אתה משביע את הקדוש ברוך הוא
שיאכיל אותך. בדיוק, בדיוק, כאילו. שהוא יאכיל אותך.
לא, מה זה שיאכיל אותך? אבל...
אתה משביע...
לא, אבל רגע, אני לא, אסף, אני לא חולק עליך, אני מסכים שזה יכול להיות משאות כאלה, לכן זה, אפשר להביא את זה לאבסורד בשני הצדדים, כן? אני מסכים, אבל אני אומר, עזוב את מה אנחנו חושבים כרגע, פה, בזוהר, בהתחלה, רשב"י אומר לנו, תדע לך, הבעיה באנשים האלה, זה שהם קופים מהקדוש ברוך הוא את מה שהוא לא רוצה, הם אומרים לו,
אבל יכול להיות שחוני המעגל כפה לקדוש ברוך הוא את מה שהוא כן רוצה.
יכול להיות, לכן אני לא נתפס על חוני המעגל פה, כן? זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן ואמן. זה לא, אין פה ביקורת חס ושלום, כן? רק ציטטתי שמעון בן שטח, שגם זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן ואמן. אבל אני אומר שיש פה שאלה, ואני לא מבין איך אפשר לפתור אותה על ידי משהו שתלוי באדם, שהוא אכל מעץ החיים או משהו כזה. כן, ולכן הוא יחושב שזה הכי טוב, ואת התשובה נלמד שבוע הבא. ברוכים תהיו.